הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש.
היי, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט היחידה. אני עורכת דין מירי יעקב גביש. הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת. פודקאסט היחידה. בואו נתחיל. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף בפודקאסט היחידה. אני עורכת דין מירי יעקב גביש. היום אני מראיינת את אלוף משנה במילואים, פרופסור אייל פרוכטר.
שלום, שלום.
אייל, מה שלומך?
תודה, בהתחשב בנסיבות.
כן, לגמרי. תודה שהגעת. אתה למעשה היית לפני לא מעט שנים ראש מחלקת בריאות הנפש בצהל, רמח ברן בעצם, בתפקידך האחרון.
כן, במלחמה הקודמת המשמעותית בצוק איתן, אני סיימתי תפקידי.
כן, ובעצם גם היום אתה מעודכן לא מעט במה שקורה במערכת בריאות הנפש בצבא, וגם מאז השביעי באוקטובר היית במילואים וסייעת למערך של בריאות הנפש, נכון?
כן, כן. אין ברירה, המצב הוא באמת חריג בחומרתו.
אני אשמח באמת שנדבר קצת גם על השינויים שקרו במערך בשנים האחרונות, כי אני יכולה להגיד מהניסיון שלי לא מעט שנים מול המערכת הצבאית, שאני כן רואה שעשו לו מעט שינויים ויש מאוד ניסיון להקשיב למלשבים ולהתייחס למצבים השונים, כי יש לו מעט קשיים בהיבט הזה, וזה עובד לשני הכיוונים, גם מהמקום של לראות אם מישהו לא מתאים לתפקיד מסוים מסיבה נפשית כזאת או אחרת, או להפך, כאלה שעברו איזושהי אפיזודה לפני שנים, ומוכיחים ומראים שהם יכולים ומסוגלים, כי גם יש לא מעט כאלה שמאוד מאוד רוצים לתרום ולהיות חיילים קרביים, ואני רואה שכן יש פתיחות ומפעילים שיקול דעת.
אני חושב שכן, אני חושב שמערכת בריאות הנפש בצהל, שבעצם מלווה את צהל מאז יום הקמתו, אבל כמחלקה לבריאות הנפש קמה ב-1980, כחלק ממסקנות ועדות החקירה של מלחמת יום הכיפורים, עוברת שינויים כל הזמן, גם במקום של הקב"ן בתוך היחידה, גם בתפיסת עבודת הקב"ן, וגם האם המערכת תופסת את עצמה כמערכת ממיינת בלבד, או מטפלת בלבד, או שניהם, ובאיזה מידה. אני חושב שהדרישות בתוך המלחמה מאז השבעה באוקטובר השתנו בצורה מהותית, והמערכת צריכה לעשות התאמה לקיום בתוך לחימה מתמשכת, שזה בכלל אתגר נפרד, אני מניח שתכף נדבר עליו.
כן, לגמרי. שאתה אומר שהיא צריכה לעשות התאמות, זה מבחינת זה שיש הרבה יותר, גם הרבה יותר פניות למערכת בריאות הנפש מעצם זה שיש לא מעט חיילים סדירים וגם חיילי מילואים שעוברים דברים לא פשוטים מאז השביעי לאוקטובר, וגם בכלל מעצם הסיטואציה אני חושבת שגם יותר מלשבים של צורך העניין אולי בעבר הסתירו קצת את הקושי הנפשי שלהם, וזה משהו שיתעורר יותר ופונים.
אני חושב שהבעיה היא יותר מורכבת אפילו מזה, כי אנחנו צריכים לזכור שהדור הזה שמתגייס היום הוא דור הקורונה. הרבה מאוד אנשים יצאו מהקורונה ומהבידודים שלה עם העצמה של חרדה חברתית ושל קשיים חברתיים. אנחנו גם מדברים על דור שכשאתה מסתכל על המספרים של ההגדרה של אוטיזם בטווח הגבוה שלו, בספקטרום בחלק הגבוה שלו, כשאני למדתי רפואה דיברנו על פעם ב-2500 לידות ורובה מפגרים. היום אנחנו מדברים על 1 ב-55 לידות בארץ,
וואו.
ובאירופה, במערב, עוד מדברים על 1 ל-44 לידות כבר. כך שאנחנו מדברים גם על דור שהוא הרבה יותר, נקרא לזה במרכאות אוטיסטי. אז אנחנו מדברים על דור שקשה לו יותר, שבידדנו אותו ונתנו לו בעצם איזושהי גושפנקה ללא לפתח את המיומנות החברתית, ועכשיו אנחנו מגייסים אותו לצבא, ולא רק שאנחנו מגייסים אותו, אנחנו מגייסים אותו גם בשיא העצימות, ואנחנו מנסים לגייס אותו לתוך המתארים הקרביים. אז יש פערים מאוד גדולים בין יכולות ומיומנויות בסיס, חלק מבתי הספר, בגלל השביטה והקורונה, עוד לא חזרו לטיולים שנתיים. יש אנשים שמתגייסים ולא לנו לילה אחד מחוץ לבית.
נכון.
אז האתגרים הם אתגרים מאוד גדולים. והמערכת חייבת להיות הרבה יותר רגישה מצד אחד, אבל גם לשים גבולות ולנסות לאפשר לאנשים גם להתאמץ, כי השירות הצבאי הוא עוד מדרגה משמעותית בהתבגרות של הנוער הישראלי. אז היא מחייבת להתמתח, זה לא... התגייסתי, הכל בסדר, זה אותו דבר. לא, זה לא אותו דבר. זה אירוע. כן, אז כבר משלב המיון אנחנו באמת רואים את ההבדל.
היחידה, עורכת הדין מירי יעקב גביש עם כל מה שצריך לדעת כשעולים על מדים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
עד כמה אתה חושב שיש גמישות בתוך מערכת בריאות הנפש לראות את השינויים האלה, גם מבחינת מה שאמרת שהרבה יותר מאובחנים על הרצף, השאלה אם זה באמת בגלל שיש יותר מודעות ומאובחנים הרבה יותר, או יש אובר אבחון, זה גם לפעמים דברים שאני שומעת ועולים, אבל עד כמה המערכת באמת מתייחסת לשינויים האלה ולהיבטים האלה?
זאת שאלה שמדענים רבים מתחבטים בה, וכנראה התשובה היא באמצע איפשהו. כן יש יותר אבחון, כן יש יותר מודעות, אז יש יותר אבחון, יש גם הטבות שבאות עם זה, אז יש יותר אבחון, כמו למשל סייעת ועוד תוספות זמן וכולי. זה כמו שהילדים שלי היו צוחקים עליי תמיד, שהם הילדים היחידים בבית ספר שאין להם שום תוספת זמן, כי ההורים שלהם לא שלחו אותם להבחנות, לאבחונים. וכן, אנשים מתרגלים לתוך הדבר הזה, אז, אבל גם יש יותר אבחון, גם יש יותר את הבעיה, או את הקושי, את האתגר הזה. המערכת לפני המלחמה היה לה הרבה יותר פניות להתעסק עם זה, והמדיניות הייתה לנסות למצוא תפקידים מיוחדים. זה בעצם התחיל עוד בתקופתי כרמח, כשהתחלנו עם פרויקט רואים רחוק, שהכניס אוטיסטים מידל ספקטרום, לא ההיי ספקטרום, לתוך חטיבת המודיעין בעצם, לתפקידים שהם יהודיים עבורם, עם הכשרה והכנה מיוחדת. באותה תקופה היה צריך לחתום, כל אחד מהם אני הייתי צריך לראות, ולחתום עליו אישית, כדי שצהל יסכים לפרויקט. אבל יותר מאוחר הוסיפו עוד פרויקט באטל, וזה כבר רץ הרבה יותר בקלות, וגם התחילו להכניס אותם הרבה יותר לתוך השירות, כיוון שגם לא הייתה כל כך ברירה מבחינה מספרית, לא הולכים לוותר מראש על 20% מהמתגייסים, או על 2% מהמתגייסים במקרה הזה, סתם. במיוחד שזה אנשים מאוד מוצלחים בחלקם, ומאוד מוכשרים, עם הרבה מאוד יכולות. והסיבה השנייה היא שבהדרגה, או בטח מאז הלחימה, צריך אותם יותר. הלחימה כן מקשה, כי בהקשר הזה יש פחות סובלנות, ויש פחות פניות של אנשי המקצוע, להמשיך וללוות טיפולית. אז כן. אם יש יותר מודעות היום, נגיד לדיכאון בקרב נערים או ילדים, אז שולחים אותם יותר, הם מקבלים יותר טיפולים, הם מסמלים אותם בכניסה לצבא כעם קושי, ואמורים לראות אותם נגיד באופן קבוע לאורך השירות. אבל היום אין זמן לקבנים, אז זה יוצר אתגר אחר, ולכן לעתים גם משחררים ביד יותר קלה במצבים האלה.
זה יכול באמת ללכת לשני כיוונים, כי אני רואה גם עם הלשאבים שאנחנו מלווים שלפעמים הם מחכים חודשים ארוכים לפני הגיוס, וזה עוד במקרה טוב חודשים ארוכים, לפעמים גם יותר, לבדיקה של קבן, גם כשזה מוצדק, והמערכת מבינה שזה מוצדק, ואומרת שיבדקו, והעומס המאוד גדול הזה, בסופו של דבר פוגע, אבל משני היבטים, גם בהיבט של המערכת שהיא לא משבצת את בעצם את המלשב, למשהו שהוא הכי יכול להתאים בו, במיוחד אם זה מישהו שזקוק רק להורדה והתאמה של הפרופיל, ואז נסגרים בפניו הרבה מאוד אפשרויות, הרבה מאוד מיונים, וגם מהמקום של המלשב עצמו, שלא מקבל מענה בהיבט הזה הרגשי הנפשי, ואז הלחץ גדל.
כן, אני חושב שזה נכון מאוד, ואני חושב שאנחנו רואים את הפגיעה פה, לשני הכיוונים, זה מה שנקרא להגנת המערכת. זה לא רק כאלה שצריכים להוריד להם את הפרופיל ולוותר עליהם או לשים אותם במסלול אחר, יש גם כאלה שמביעים הרבה יותר מוטיבציה ורוצים להרער על הפרופיל ולהעלות אותו, כי הם רוצים לשרת שירות יותר משמעותי, כי הם מאמינים שהם מסוגלים, והורידו להם אוטומטית בגלל איזו הבחנה מלפני 5 או 4 שנים, שזה מיותר לחלוטין. וגם תהליך הערעור על זה נתקע, כי כרגע באמת חסרים אנשים במערכת, חסרים פסיכיאטרים בכל הארץ, בכל התפקידים, וגם במערכת הביטחון, בצהל, חסרים קבנים, אנשי מקצוע, למרות שמנסים כל הזמן לגייס לצהל עוד ועוד, וחסרים גם פסיכיאטרים ואנשי מקצוע מיומנים, שיודעים להעריך ולקבל את ההחלטות הפרופיליות, אז האתגר פה הוא אתגר גדול, כי הם נזקקים להם בשטח, כן. יש לי קבן היום שהוא קבן מקצועי וותיק, אני מעדיף אותו באוגדה, באוגדה 98 או בחטיבה כזאת או אחרת, כי שם צריך, וכי שם צריך לתת את המענה המיידי לפוסט טראומה, או למצבים חריפים, כי אנחנו נמצאים במלחמה.
כן, כן, זה באמת, עוד לפני המלחמה היה מחסור מאוד גדול בקבנים ופסיכיאטרים בצהל, ועכשיו זה רק התעצם. וזה באמת משהו שבסופו של דבר פוגע במתגייסים ובחיילים שלא תמיד מקבלים את המענה בזמן או את המענה הראוי. השאלה אם זה עושה ההפך, כמו שאמרת, שיש כאלה שחושבים שהם מסוגלים ורוצים להתגייס לקרבי. השאלה אם היום בגלל המצב, בגלל שצריכים יותר לוחמים, השאלה אם זה מקל בהיבט הזה.
זה שיש עלייה במוטיבציה זה כמובן מקל, כי אנשים שפעם נגיד היו פונים, או המשפחות שלהם היו לוחצות עליהם לפנות, היום לא יפנו, כי המוטיבציה באמת היא יותר גבוהה. אנחנו כן מגלים לא מעט אנשים שיש פער מאוד גדול בין היכולות בפנטזיה שלהם לבין היכולות שלהם בפועל. אנשים שנורא רוצים להיות לוחמים, ובאמת הם באים, וגופנית הם בסדר, הם קשירים, אבל בינם לבין היכולת להיות לוחם, על כל הדרישות של זה, נשברת כבר בשלב היומיים הראשונים של הטירונות. גם כאלה אנחנו רואים, ואז השבר שלהם הוא מאוד גדול, כי יש פה פגיעה, הם באמת האמינו שהם מסוגלים, זה שהם לא הצליחו ללכת ברציפות לבית ספר, או מעולם לא היו בשום פעילות מחוץ לשעות הלימודים, זה נראה להם לא קשור עד שהם מגיעים למציאות ומתנפצים עליה. אז יש גם אתגרים בגלל המוטיבציית יתר הזאת, חלקם אפילו מסתירים טיפולים קודמים, בעיות קודמות, מפסיקים לקחת כדורים נגיד ל-ADHD ואחרים שהם לקחו בבית הספר ועזרו להם לשרוד את הלימודים, רק כדי להיות נורא קשירים ונורא בסדר, זה לא תמיד מחזיק, צריך להגיד את זה.
כן, כן, נכון, אני חייבת לציין באמת בהיבט הזה, שאני ממליצה תמיד לחשוף בפני הצבא את כל הרקע, בין אם זה רפואי או נפשי, גם אם זה משהו שעברו כמה שנים לגביו, אבל כן היה איזשהו רקע והיה איזשהו טיפול. יש הרבה פעמים חשש מצד המלשבים וגם מצד ההורים שלהם, לא לחשוף את זה כדי לא לפגוע בהם בשיבוץ ובתפקידים, ולאפשר להם, במיוחד כשמדובר במלשבים, נתונים מאוד, מאוד גבוהים, החשש שלא יקבלו אותם לכל מיני תפקידים איכותיים, בגלל שיותאם להם פרופיל נפשי כזה או אחר. אתה רוצה להתייחס לנקודה הזאת?
אני רוצה להתייחס, אני מתייחס אליה קצת בצער, בסדר? זה כן פוגע בשיבוץ שלהם בכל מיני תפקידים איכותיים. צריך להגיד את זה למען ההוגנות. אני מסכים שצריך לדווח, ואני מסכים שבסוף זה בסוף יכול להיות בומרנג, ולחזור אל הבן אדם, כי אם אני מטריע מראש שהיה לי קושי, אז כשאני פונה אחר כך לקבן או לאיש מקצוע אחר, לרופא יחידה, אז הם יודעים על מה אני מדבר, כי כבר יש לי את זה בנתונים, ואז הם מתייחסים אליי בצורה הרבה יותר רצינית. לעומת זאת, אם אני דיווחתי שהכל in flying colors בבית ספר ובחיים שלי בכלל, ופתאום אני מגיע ואני נשבר, אז לוקח זמן, אומרים, כן, אתה יכול להסתגל, תתאמץ, ולפעמים המשיכה הזאת היא המשיכה בדיוק שגומרת את כל היכולת. אז זה חרב פיפיות, אנחנו מצד אחד זה נכון, צריך לדווח, מצד השני זה כן פוסל תפקידים, לצערי אפילו היום בחלק מהמקומות בצבא, ציון כעס, שזה לא פרופיל וזה בסך הכל ציון שנועד לנבא, שאני מנבא שאולי יהיה לו קשה, אז במקום לקחת אותו לתפקידים באמת היותר איכותיים ולנצל את זה שיש לו עוד הפער 90 ויכולות בשמיים למלשב, אז אומרים רגע, אבל יש לו כעס 40, אז אני לא אקח אותו. אבל אז אני לא אקח אותו, אז ישימו אותו עובד רסר או נהג, ואז בוודאי שיהיה לו קשה. כי זה מראש בן אדם שישב רק וקרא ולמד, וכל מה שהיה צריך זה לשים אותו בתפקיד שמאתגר אותו שכלית, לא שמאתגר אותו פיזית או חברתית, או שם אותו עם כל אלה שהוא אף פעם לא הסתדר איתם, וחטף מהם הקוד בבית הספר. אז לזה שמתייחסים לא תמיד נכון להגדרות או להזהרות, לסימונים של בריאות הנפש, יש גם בעיה.
כן, ובאמת בדרך כלל כשלא מדווחים, ברוב המקרים זה, שוב, מהניסיון שלי זה קורה, כשלא מדווחים ומתעלמים מזה, אז מן הסתם הצבא לא יודע, ואז השיבוץ הרבה פעמים לא מתאים לאותו קושי שקיים, ואולי הוא רדום, אולי הוא היה באמת לפני שנים, אבל כשנכנסים למערכת צבאית שהיא שונה לחלוטין מכל מה שאנחנו מכירים באזרחות, אז דברים נוהגים לצוף החוצה.
כן, הצבא זה לא מקום עבודה מועדף, זה מקום עבודה סופר מאתגר, עם דרישות מאוד גדולות, וזה גם המקום הראשון בתוך המערכת שפוגש הילד, שבאמת מענישה אם אתה לא עושה טוב, או אם אתה עושה רע, או אם אתה לא עושה. וזה נכון שהדרישות תפקוד יכולות להיות גם נמוכות מאוד, אבל הן קיימות, ויש משמעת בסיסית, ויש צרכים בסיסיים, ויש מקל גם, לא רק גזרים. אין הרבה גזרים, אבל כן. מקל יש.
נכון.
ומערכת החינוך מזמן איבדה את זה, ולצערי גם החינוך הביתי, גם הוא אין בו הרבה פעמים את הסנקציות האלה כשצריך, או את היכולת לדרבן את האנשים כשצריך. ולכן הצבא פתאום פוגש את עצמו, בתור הגוף הראשון המחנך שיכול להעניש שלמילה שנאמרה בו יש משמעות, אי אפשר לסגת ממנה באופן מיידי, ומשלמים עליה מחיר.
נכון.
למשל, הרבה מאוד חיילים מגיעים אליי אחרי שהם אמרו אני אתאבד, והם לא מבינים למה שחררו אותם עם 21, אבל הצבא התייחס לזה מאוד ברצינות, כי יש נשק וכי הבן אדם באמת היה אובדני. אז, ואם יש זמינות של נשק, אז קל מאוד להתאבד, ואנחנו יודעים שזה מגביר מאוד את הסיכון. והם לא מבינים למה, זה שהם אמרו את זה, זה נראה להם בסדר, כי הם אמרו את זה גם בבית ספר, אבל אף אחד לא התייחס. וזה חלק מהסיפור. אז צריך לדעת גם את זה, וצריך לזכור שלמילה שנאמרה, עם כוונה, יש משמעות, זה לא, המערכת לא מתייחסת בקלות ראש, וללא לבוא יש משמעות, אפשר להגיד סליחה, אני מצטער. פתאום יש חוק.
נכון, נכון. הפער הזה, במיוחד בדור של היום, הוא מאוד מאוד גדול, ובגלל זה גם הקושי של להיכנס למערכת הצבאית פתאום, בגלל זה אני אומרת שחשוב מאוד לעבור איזושהי הכנה כלשהי, גם אם זה ברמת השיחה, ולהבין מה מצופה מאותו מלשב, ואיך מתייחסים בצבא, כי אני גם רואה את זה גם מכיוון ההורים, שהרבה פעמים חושבים שבסדר, הוא יגיד את הדברים, והתייחסו ויקשיבו, ואין מצב ש...
ואם לא, אז כמו בבית ספר, כן. אם אתה צלצל למורה, או אבא יצלצל למורה,
נכון.
ויבכו, ויחסו, ויצעקו, והכל יסתדר. זה לא עובד בצבא. זה גם הערך אבל של השירות הצבאי, כי הרבה פעמים אנשים, אני אומר להם, יכול להיות שאתם תתרמו מעט לצבא, ויכול להיות שאתם תתרוויחו מעט בצבא, אבל אם אתם תצאו מהצבא אחרי שגמרתם אותו, גם אם הייתם מתוסכלים בחלק מהזמן, אפילו חלק גדול מהזמן, תצאו עם בגרות שלא הייתה לכם לפני. וזה עם האמונה שאתה יכול להתמודד, גם כשזה קצת מתסכל, גם כשזה קצת קשה, גם כשזה פחות נוח. כי זה דברים שאחרת לא לומדים אותם, ומגלים אותם בחיים, כי החיים הם רצופים בדברים האלה. אם זה בעבודה, לא תמיד בעבודה אני עושה רק את הדברים שכיף לי או שבא לי.
נכון.
גם בחברה, אנחנו צריכים לעשות את הדברים. אז כשאתה מסתכל על מדרגות ההתבגרות, אז זאת מדרגה מאוד משמעותית בלמידה, ויש לה ערך.
כן.
דווקא בגלל מה שאמרנו.
נכון, אני מסכימה איתך שצריך לאפשר להם להתמודד עם דברים וגם עם קשיים, כי יש לא מעט קשיים בחיים עצמם ולא רק בשירות הצבאי, וכל עוד זה לא משהו שברמה הקיצונית פוגע בבן אדם מבחינה נפשית, אז קצת קושי, זה לא נורא, וצריך לתת להם גם את ההתמודדויות שלהם, וזה מאוד מבגר.
כן, יש את הספר הזה שאומר, החיים זה תקופה קשה.
היחידה. עורכת הדין מירי יעקב גביש עם כל מה שצריך לדעת כשעולים על מדים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקסטים המובילות.
אתה דיברת מקודם קצת על העניין של, של הכעס, שזה למעשה ראשי תיבות של קשיי הסתגלות, שיש עליו, זה בין 40 ל-60 אם אני לא טועה, הכי נמוך זה 40, 60 זה כבר שחרור מהצבא, אבל אנחנו נתקלים הרבה באמת בהתאמת ציון כזה של סביב ה-40, 41, 42, אתה יכול טיפה להגיד מה זה אומר למי שלא יודע?
בוודאי. ציון הכעס הוא ציון היסטורי שקיים הרבה מאוד שנים, אבל הוא התחיל להיות בשימוש הרבה יותר גדול, יחד עם שינוי ספר הפרופילים שקרה ב-2004-2005, כאשר הרעיון היה שגילינו בצבא שחיילים רבים מקבלים פרופיל על אישיות, והצבא מגדיר אישיות אינטרוברטית, כלומר מופנמת, או אישיות אקסטרוברטית, מוחצנת. ופתאום גילינו שיש אנשים עם 45 על אישיות אינטרוברטית, ו-64 על אישיות אקסטרוברטית, וזה היה באותו חייל, כי פעם הוא צעק, ופעם הוא בכה, והיה איזה תערובת גדולה, וכל אחד מהם נתן הקלה של שירות קרוב לבית, עם לינת בית, והרגשנו שאנחנו עושים פה הזניה של המקצוע הפסיכיאטרי, כי אנחנו נותנים כותרת אבחונית של תחלואה לאנשים שאין להם תחלואה. יש להם קצת אישיות לא בשלה, יש להם קצת קשיים להסתגל למערכת נוקשה, אנחנו מבינים שזאת מערכת נוקשה, ולכן הוחלט בספר הפרופילים לשים פרופיל של הכל או לא כלום. או 21 על אישיות, כלומר, כבר בבית ספר לא הצליח להסתדר וזה, כי בשביל הפרעת אישיות אתה צריך לא להסתדר בלפחות שתי מסגרות שונות, ולפחות שניים משלושת תחומי התפקוד של החיים, שזה עבודה, יחסים בין אישיים, לרבות זוגיות ופנאי, וצריך פגיעה עמוקה ומתמשכת. אז לא לכולם יש את זה, אבל בכל זאת יש לא מעט אנשים שמתקשים במעבר, כמו שאמרנו קודם. ולכן חיפשנו פתרון לזה, ונמצא פתרון בתוך חוק לשכת הגיוס שנקרא כעס. לקחנו את הציון הזה, בנינו שאלון, שבעצם בודק כמה אתה מקשיב לסמכות, כמה יש לך גורמי תאמך, כמה אתה יודע למי לפנות כשאתה צריך עזרה, איך אתה מתמודד אל מול קשיים, ואז בנו ציון. היה פעם כעס 0, 0, 0, שזה היה כל מי שנבדק על ידי קב"ן ונמצא שהוא תקין לגמרי, והורדנו את הציון הזה, כי יחידות אמרו, רגע, אם בדק אותו קב"ן, אז אנחנו לא רוצות אותו. אז הורדנו את הציון הזה, ולכן את לא מכירה את ה-0-0. יש כעס 20 שאין לו שום משמעות, חוץ מזה שהוא נבדק על ידי קב"ן, ונמצא שהוא ככה בטווח הביניים. כעס 40 אומר שהבן אדם לא יכול להיות לוחם, אלא אם אתה מתרשם שיש לו מוטיבציה נורא גבוהה להיות לוחם, ואז מותר לו להתעקש ולהיות. כעס 41 כבר לא יוכל להיות לוחם. כעס 42 צפוי שיהיה לו קשה, וגם הוא צטרך עזרה בלינה יותר גדולה בבית, כלומר זה כבר בא עם הקלטה 2, לפחות פעמיים בשבוע, כן. שהתלן בבית, 43 זה הקלטה 3, זאת אומרת זה גם סוף שבוע וגם עוד לילה באמצע שבוע, או אם אתה נשאר שבת אז זה כל ימי אמצע שבוע, ואחר כך יש את כעס 50, שזה בעצם מה שפעם נקרא נערי רפול, היום נקרא מקם, גיוס מיוחד, ו... כעס 60 שלא מגייסים, הוא אקוויוולנט לפרופיל 21, על ציון עיבוי, כלומר, אני לא אומר יש לו מחלת נפש, או קושי נפשי, אבל הוא כל כך לא הסתגל לאורך ההיסטוריה, שאני לא חושב שהוא הסתגל גם פה, ואני לא רוצה להדביק לו פרופיל. כן. אז זה מדרג הכעס בגדול.
בעיקר כן, הייתה היסטוריה של קשיי הסתגלות נכון. למסגרות למעשה, כן. ואז מתאימים את הציון
נכון,
הזה.
נכון, זה ציון עיבוי, וזה כן. לא אומר מחלה.
כן.
וזה, לכן זה נורא חשוב, כי אם אני עכשיו קיבלתי כעס 42, אבל אחרי שנתיים בצבא, אני מתפקד לאלה ואני רוצה לצאת לקורס צינים, אין שום סיבה למנוע את זה, כי הוכחתי שאין לי קושי הסתגלות, כן. באמת זה היה ציון עיבוי, חשדו שיהיה לי, כי היה לי קשה בבית ספר, כי במעבר לחטיבת הביניים, היה לי נורא קשה ובכיתי הרבה והלכתי לטיפול, לא ידעתי לדבר על זה, אז גם חתכתי את עצמי אולי, עשיתי פגיעה עצמית קצת, אין סיבה בגלל זה שזה ילווה אותי כל חיי.
כן, זה משהו שיותר קל להוריד אותו ולבטל אותו מאשר פרופיל נפשי.
אמור להיות
נפשי.
יותר קל, לצערי זה לא כן. תמיד כך, אבל אמור להיות יותר קל.
כן, ובעצם אמרת ש-40 ו-41, אמנם זה לא קרבי, אבל זה לא מחייב שאדם יהיה בבסיס פתוח, הוא גם יכול להיות בשירות בבסיס סגור עם 40 ו-41.
בוודאי, גם עם 42.
וגם עם 42.
אבל הוא חייב אז פעמיים בשבוע לישון בבית, שזה לא אסון בינלאומי, כי רוב החיילים יוצאים כל סוף שבוע, ואלה שלא, אז יכולים לצאת באמצע שבוע לשני לילות.
השאלה, מי בעצם קובע אם לתת, כי אני יודעת שבדרך כלל זה בסמכות של פסיכיאטר צבאי להתאים את הפרופיל הנפשי, ובסמכות של קבן להתאים כעס. עד כמה הם באמת מדייקים בהתאמות האלה? כי אני מרגישה, שוב, יכול להיות שזה תחושה שלי מדברים שאנחנו מטפלים בהם, שיותר פוגעים וקובעים פרופיל נפשי, ופחות משתמשים בכלי הזה של הכעס, כדי באמת לא לגרום גם נזק, כמו שאמרת, הלאה, לא רק בשירות הצבאי, אלא אחר כך גם בחיים האזרחיים, כי יש משמעות לפרופיל נפשי גם במקומות עבודה מסוימים.
כן, אני חושב שיש פה מטוטלת, זאת אומרת, אני יודע שיש פה מטוטלת. בתקופה שאני הייתי רמח, השתמשנו הרבה יותר בכעס, והעידוד היה להשתמש בכעס, כיוון שכעס לא אמור לפגוע בשיבוץ. ואנחנו רוצים לפגוע מינימום בשיבוץ, ולהדביק מינימום פתוגניזציה, מינימום כותרות של תחלואה.
כן.
רק לדייק את מה שאמרת קודם, אז את מרבית הפרופילים פסיכיאטר צריך לקבוע, יש פרופילים כמו קושי הסתגלות, שקבן בכיר גם הוא יכול לקבוע, אז כן. חלק מהם הופרטו למטה, מבחינת מדרג משקל החותמת נקרא לזה. אבל כעס זה תמיד ציון באמת שקבן ממלא את השאלון, והמחשב קובע מה הכעס, הוא יכול כמובן לעשות התאמה הקבן, אם הוא מתרשם שהציון הוא גבוה מדי או נמוך מדי, יחסית להתרשמות שלו. אני חושב שיש מטוטלת, היום המטוטלת היא פחות להשתמש בכעסים, ויותר להשתמש בפרופיל. אני לא ממש יודע להסביר למה, אבל אלה ההכוונות מלמעלה בתוך מערכת ברן. התחילו לעשות את זה בתקופתו של אריאל בן יהודה כראש מחלקת בריאות הנפש, והיום זה נשאר עדיין שם. אני מניח שהרמח המכהן גם הוא יצטרך להתייחס לזה.
כן, וממש ממש בקצרה, אם את תוכל להגיד, אם יש איזושהי משמעות לפנייה של מלשאבים בהקשר הזה, אם הם יכולים להשפיע שלא יקבעו להם לצורך העניין פרופיל נפשי וכעס, יש איזושהי השפעה או שזה לגמרי?
לא אמורה להיות. לא אם אמורה. זאת מחלה אמור להיות פרופיל, אם זה קושי אמור להיות כעס. זה פחות או יותר חלוקה. אם היה לי OCD וטופלתי תרופתית ל-OCD,
כן,
אז זה... אני צריך פרופיל ל-OCD, כי אנחנו לא מרמים בסוף. זה הפרופיל אמור לשקף את המצב הרפואי שלי. ולכן אם יש תחלואה, צריך פרופיל.
ואם זה קושי הסתגלותי, זה קושי, אז זה צריך להיות כעס. הבנתי, אז בהיבט הזה אפשר להתעקש אם זה משהו שקורה. אני ממש ממש מודה לך, פרופסור פורטר.
בשמחה.
תודה שהיית איתנו. תודה שהייתם איתנו בפרק נוסף של פודקאסט היחידה. אנחנו נמצאים פה כדי לעזור לכם, אתם מוזמנים לפנות אלינו, להמשיך ולעקוב ולהזין בספוטיפיי, ביוטיוב, באתר של 103 FM, ובכל הפלטפורמות, ואם יש לכם שאלות, בקשות, צריכים איזושהי עזרה, אז אנחנו פה. אני עורכת דין מירי יעקב גביש.
היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. הפודקאסטים של 103 FM.